ערב טוב, אנחנו היום נלמד בעזרת השם עניין מעניין שיסביר לנו את אחד המושגים הקיימים בטבע הבריאה. טבע הבריאה אומר, כמו שכתוב, הלשון הידוע, עפר אתה ואל עפר תשוב. זה מה שהקדוש ברוך הוא קבע בטבע העולם, וזה לא משנה על מי מדובר, זה הסדר. אבל בסדר הזה יש כמה וכמה אופנים איך להתייחס למושג הזה של הפך החיים, מושג המוות. יש כמה וכמה אופנים איך להתייחס לזה, מה המשמעות של זה. על זה אנחנו נדבר היום, ובסופו של דבר כמובן נראה מה ההוראה מזה בעבודת השם, בחיי היום יום, לחיים ארוכים וחיים נצחיים של כל אחד ואחד. נפתח בקטע מסוים שהוא כשלעצמו קטע מעניין. אנחנו בקטע הזה נראה רק נקודה אחת, אבל לשלימות העניין נקרא את כל הקטע. קטע שמופיע בגמרא במסכת בבא בתרא בדף י"ז. הגמרא אומרת ככה: תנו רבנן, שישה לא שלט בהם מלאך המוות. ישנם שישה צדיקים שמלאך המוות לא שלט בהם. ואילו הם: אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים. אילו השישה כתוב שמלאך המוות לא שלט בהם. מה הכוונה לא שלט בהם מלאך המוות? אברהם מסבירה שההסתלקות שלהם הייתה מה שקוראים לזה מיטת נשיקה. לא היה על ידי שמלאך המוות בא לקחת את הנשמה שלהם, אלא זה היה טיפול אישי על ידי הקדוש ברוך הוא באופן ישיר. אחר כך הגמרא מסבירה, ממשיכה ואומרת: תנו רבנן, שבעה לא שלט בהם רימה ותולע. זאת אומרת, הם נשארו שלימים ועד היום הזה. ואילו הן: אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים, ובנימין בן יעקב. ויש אומרים, מוסיפים עוד אחד שמיני, ויש אומרים אב דוד, שגם דוד המלך הוא ברשימה הזו. אנחנו לא נתייחס בעריכות לאותם צדיקים שהבאנו כרגע, גם בעניין שלא שלט מלאך המוות, וגם בעניין שלא שלט בהם רימה ותולע. אנחנו נדבר היום בעיקר על הקבוצה השלישית. הקבוצה השלישית, אומרת הגמרא, תנו רבנן, ארבעה מתו בעתיו של נחש. מה אומרת? שיש ארבעה צדיקים שכשהם מתו, למה הם מתו? הם מתו בעתיו של נחש. עוד מעט נבין מה הכוונה בעתיו של נחש. ואילו הן, מי הם הארבעה שמתו בעתיו של נחש? בנימין בן יעקב, ועמרם אבי משה, וישי אבי דוד, וחילאב בן דוד. אלו ארבעה צדיקים שהגמרא אומרת עליהם שהם מתו בעתיו של נחש. מה הפירוש מתו בעתיו של נחש? אז רש"י במקום מסביר ואומר כך: מה זה בעתיו? קודם כל, פירוש המילולי בעתיו, אומר רש"י, בעתיו הכוונה בעצתו, בעצה שלו. כלומר, אומר רש"י, לא היו ראויים למות. מדובר בכאילו צדיקים שהם היו כל כך שלימים שבכלל לא היה ראוי שהם ימותו, הם היו צריכים לחיות לנצח. אלא בכל זאת, למה הם מתו? מכיוון שנגזרה גזרת מיתה על כל תולדותיו של אדם הראשון. קדוש ברוך הוא הרי גזר שכל תולדותיו של אדם הראשון יהיה אצלם עניין של מוות. למה בעצתו של נחש? בגלל שהנחש גרם עם העצה שלו שהוא פיתה את חווה, שגרמה לאכילה של אדם הראשון מעץ הדעת, ומזה נגרם המוות לעולם. אז בגלל הגזרה הזו, זו הסיבה היחידה למה אותם ארבעה צדיקים מתו. זאת אומרת, אילולי העניין הזה, הם לא היו מתים. לא כמו שאר האנשים שייתכן מאוד שיש להם סיבות אישיות נוספות חוץ מהגזרה הכללית הזו של אדם הראשון, אז הם לא היה להם שום סיבה. עד כאן זה לשון הגמרא כפי שרשי מסביר אותה, שזה כשלעצמו דבר מאוד מעניין שהגמרא מציינת מכל גדולי עולם רק ארבעה אנשים שאומרים עליהם באופן ברור שהם היו ממש בשלימות כזו שמתו רק בעטיו של נחש. מה כל זה קשור אלינו ומה אפשר לייחס את זה יותר קרוב לדורות שלנו, איפה מצאנו משהו כזה מעין זה או יותר מזה? מאוד מעניין. היה מקובל גדול ומפורסם שקראו לו בקיצור, קוראים לו הרמק. הרמק זה ראשי תיבות רבי משה קורדיבר. הרמק חי בצפת, הסתלק בשנת 5000 שין למד, 5330 לבריאת עולם, בערך לפני 440-450 שנה. הרמק היה בצפת באותה תקופה שהיה שם רבי יוסף קארו בצפת. גם מסופר שהרמק היה לומד תורת הנגלה אצל רבי יוסף קארו. וכאשר הארי הקדוש הגיע לצפת, הרמק כבר היה בצפת, והארי הקדוש היה לומד אצל הרמק, היה מתלמידיו. הרמק, הסתלקותו הייתה שנתיים לפני הארי הקדוש. הרמק הסתלק בשנת 1000 שין למד, והארי הקדוש הסתלק בשנת 1000 שין למד ב'. מתי שהרמק הסתלק, אז הארי הקדוש הספיד אותו. דיבר על גדולתו בהלוויה שלו, או שזה היה בהלוויה, או שזה היה בהספד של השבעה או של השלושים. ההספד הזה מופיע בספרו של רבי יונתן איבישיץ, יש לו ספר בשם יערות דבש. שם הוא מביא את לשון ההספד של הארי הקדוש על הרמק. ואז מה הארי הקדוש אומר? הוא מביא שם פסוק מספר דברים, פרשת כי תצא. פסוק שעל פניו, הפשט של הפסוק, מדבר על אדם במצב גרוע מבחינת ההנהגה הרוחנית שלו. הפסוק מדבר על אדם שאומר, נקרא את לשון הפסוק, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת, ותלית אותו על עץ. תורה אומרת שאם יהיה אדם שעבר עבירה כזו ששפטו אותו למוות ותלו אותו על עץ, יש פסוק הבא שלא תלי נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו, שבאותו יום צריך לקבור את האדם. ככה הארי הקדוש את הפסוק הראשון הזה, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת, והארי הקדוש פירש את הפסוק הזה על הרמק, על רבי משה קורדיבר. מה הכוונה? כמובן לא חס ושלום כפשוטו של הפסוק, אלא הוא פענח את הפסוק והסביר אותו מבחינה פנימית בצורה מאוד מרתקת. ואז אומר הארי הקדוש כך, וכי יהיה באיש, אומר, יש לפנינו כזה צדיק גדול, רבי משה קורדיברו, הוא איש מיוחד, הוא איש צדיק. ומה קורה עם האיש הזה? חטא משפט מוות. פירוש המילולי של המילה חטא זה חיסרון. זה נקרא חטא. אומר הארי הקדוש, האדם הזה חטא משפט מוות. חסר לנו תפיסה והבנה ומידע למה האדם הזה גרם לו הקדוש ברוך הוא משפט מוות. למה האדם הזה הסתלק מן העולם? היה צריך להמשיך לחיות. למה יש כאן משפט מוות? זה חטא. חטא מלשון חיסרון. חסר לנו תפיסה והבנה הייתכן דבר כזה. ובכל זאת, למרות שאנחנו לא מבינים, אז באומת, בכל אופן האדם הצדיק הזה הסתלק מן העולם. אומר הארי הקדוש, אתה יודע מה הסיבה היחידה שהצדיק הזה הסתלק מן העולם? ותלית אותו, על מה נתלה את הסיבה למה הוא הסתלק מן העולם? על עץ. ההסתלקות שלו הייתה רק בגלל העץ של חטא, רק בגלל עץ הדת. זה הלשון. בגלל שהחטא של אדם הראשון עם העץ נגרם מזה עניין של מוות, אז בגלל זה גם הסתלק הרמק. עד כאן זה ההספד של הארי הקדוש על הרמק. אנחנו קודם למדנו את קטע הגמרא במסכת בבא בתרא, ועכשיו אנחנו שומעים את ההספד של הארי הקדוש. כשאנחנו מסתכלים על שני הדברים הללו, אז בעל פניו זה נראה בדיוק אותו דבר, אותו רעיון. בכללות זה נראה אותו דבר. ובאמת, אחד מגדולי ישראל המפורסמים, החידה, שכתב כמה וכמה ספרים, אחד מספריו מדבר קדמות, בספר מוסף, הוא מביא את כל ההספד הזה, והוא כותב במפורש על ההספד של הארי הקדוש, שזה על דרך הגמרא שאומרת ארבעה מתו בעטיו של נחש. זאת אומרת שבכללות באמת יש דמיון גדול, ובעצם מה יוצא? שמה הארי הקדוש עשה? הוסיף לרשימה של אותם ארבעה עוד אחד, הוסיף את הרמק שהוא גם ברשימה הזאת. ככה זה יוצא על פנו. אבל אחד משיחותיו של הרבי, שהוא מדבר על העניין הזה, אז הרבי נותן לנו מבט אחר לגמרי על דברי הארי הקדוש. הרבי מסביר את הדברים שהארי הקדוש אמר על רבו, על הרמק. הוא מסביר את זה בשני אופנים, באופן ראשון ובאופן עמוק יותר. בכל אופן, הצד השווה בין שני האופנים, שהארי הקדוש לא מעתיק את דברי הגמרא, הוא מדבר באופן שונה. מה הכוונה באופן שונה? אז הרבי מסביר את זה בשני אופנים. אופן אחד שהוא מדבר באמת על אותו רעיון, אבל בהיבט עמוק יותר על של אותו רעיון, ואחר כך נראה ביור פנימי יותר שבכלל הוא מדבר על משהו אחר לגמרי. עכשיו נלך לפי סדר הדברים. נתחיל קודם כל מהביור הראשון. הביור הראשון אומר הרבי, אמנם הארי הקדוש מדבר על אותו מקרה לכאורה, אבל באותו מקרה אפשר לדבר בשני רבדים, והארי הקדוש מדבר על רובד הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי. כדי להבין את זה נביא ציטוט ממדרש תנחומה מאוד מעניין, שמדבר על הנושא הזה של גזירת המוות שיש בעולם. והמדרש תנחומה אומר משהו מאוד מעניין, צריך להבין את זה, את עומק הכוונה בדברים, אבל אנחנו נקרא כפי שכתוב, נקרא אולי את כל העריכות, אבל ניקח מזה רק מה שנוגע לעניינים. מהמדרש הוא הביא את הפסוק בתהילים, שהפסוק אומר, לכו חזו מפעלות אלוקים, לכו תראו את הדברים הנפלאים, את המפעלים שהקדוש ברוך הוא עושה. אבל אומר ממשיך דוד המלך, נורא עלילה על בני אדם. הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים רוצה, יש לו תוכנית מגירה, יש לו תוכנית פנימית, יש לו יד, אבל את היד לא תמיד הוא מגלה מעצמו. לפעמים הוא גורם ליד להתגלות על ידי בני אדם. ואז אז המדרש אומר כלפי מה הדברים אמורים. אומר מדרש מרבי יהושע בן קורחה, שאפילו עניין הנורא ביותר, מה הדבר הנורא ביותר? הפך החיים. אפילו הדבר הנורא הזה של הפך החיים, אז הקדוש ברוך הוא מביא את זה עלינו בעלילה. ואז הוא אומר כך, שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, עוד לפני שברא את האדם הראשון, לפני שברא את העצים, לפני שעץ הדעת נברא, לפני שאדם נברא, לפני שהנחש נברא, כבר ביום הראשון של בריאת העולם היה לו כבר תוכנית שיהיה מוות בעולם הזה. כי הוא ברא את האדם הראשון, זה היה ביום השישי, אבל ביום הראשון, עוד לפני שהאדם הראשון נברא, הוא כבר ברא את מלאך המוות. ככה כתוב. וחושך על פני תאום, שכתוב ביום הראשון, מביא במדרש, מה זה חושך על פני תאום? זה מלאך המוות שהוא מחשיך את הפנים של הבריאות. אז הקדוש ברוך הוא תכנן את המוות מההתחלה, אבל כשהוא בא לגלות לנבראים את הרעיון הזה שרוצה להביא מוות, איך הוא גילה את זה? הוא גילה את זה אחרי שהוא עמיד את הניסיון הזה, שעמיד את הדבר הראשון בניסיון, שגם הראשון לא עמד בניסיון, הוא אמר לו כי ביום אכולך ממנו מות אמות, הוא לא עמד בניסיון, אז הוא אז נגזור עליך העניין של מוות. אבל האמת היא שהמוות הזה הוא מתוכנן עוד הרבה לפניך. ואז המדרש מביא משל מעניין. אדם שמעוניין לגרש את אשתו, אז עוד לפני שהוא נכנס הבית הוא הולך לסופר ואומר תכתוב לי גט, יש לו כבר גט בכיס. ואז הוא בא הביתה ויש לו גט בכיס, הוא הולך לגרש אותה, רק מחפש כרגע את הלילה, מה לעשות. ואז הוא אומר לה תמזגי לי כוס שאני אשתה, ומזגה לו כוס. ברגע שנתנה לו את הכוס הוא אמר לה טוב, זה הגט שלך. שואלת לו מה קרה, אז אומר לו הכוס שנתת לי הוא מים פושרים, הוא לא מים רותחים, אז אני מגרש אותך כרגע בגלל זה. אז היא אומרת לו אתה כבר תכננת מראש, כי עובדה למה יש לך כבר גט מוכרם בקי, אתה רק חיפשת העילה, אז הנה מצאת העילה. ככה הקדוש ברוך הוא, ככה הוא תכנן את העולם. זה בעצם מה שאומר המדרש תנחום. מה בעצם רואים מזה? המדרש הזה, אנחנו ניקח את המדרש הזה ונרצה עכשיו לנתח מה בעצם קורה, מה העניין. אז אפשר להסתכל עכשיו על המאורע הזה שנחש בה מפתה את חווה ואומר לה, הוא מסית לעבור על דברי הבורא ואומר לה לא נורא, בואי תראי לא קרה שום דבר, וגורם לה ליפול בעניין ולעבור על רצון השם. ובפועל אדם נפל בניסיון ונגרם מוות לעולם. מי השם? מה במי נתלה את העניין? אם אנחנו נסתכל על העניין במבט חיצוני, נסתכל על התמונה החיצונית של הדבר, נבוא ונגיד מי גרם לזוהמה כזו בעולם, מי גרם להביא למצב כזה שהקדוש ברוך הוא אומר יש כאן זוהמה ולכן אין אפשרות להשאיר באופן נצחי את הדבר המזוהם הזה, צריך שזה יהיה לו סוף וקץ. מי גרם לזוהמה הזו בעולם? הנחש. הוא גרם לזוהמה הזו והוא הדביק זוהמה בכל העולם, כאילו פיזר ניצוצות של זוהמה והם התפזרו בעולם. זה הנחש, הוא השם בדבר. זה המבט החיצוני על התמונה, וזה נכון, זה יהיה נכון לומר את זה, כי באמת הוא הגורם, אפשר להצביע עליו ולומר בגללך. אבל אם אנחנו נרצה להגיד את הסיבה הפנימית של כל העניין, מה באמת באמת הסיבה הפנימית שיש מוות בעולם, זה בגלל הנחש. הגט היה בכיס עוד לפני שהאישה הגישה את המים הפושרים. התוכנית למוות בעולם היה אצל הקדוש ברוך הוא עוד לפני שהנחש נברא בכלל. אז בעצם מי מביא ומי גורם ובגלל מי יש בכלל מוות בעולם? זה תוכנית שהקדוש ברוך הוא הביא, זה תוכנית שהקדוש ברוך הוא רצה אותה מלכתחילה, ובגלל שהוא מלכתחילה רצה את זה אז במילא זה הגיע. ולכן אפשר גם לראות שאם אנחנו ניקח את העץ שהוא גם שותף לחגיגה הזו, העץ הזה גם כן הרי סביבו היה כל הניסיון, העץ הזה כשלעצמו הוא דבר מאוד חביב, מאוד. על הנחש לא נאמר שהוא חביב, על הנחש אנחנו נכנה אותו מסית ומדיח, אבל העץ הוא עץ מאוד חביב. יש דיון על איזה עץ מדובר, יש כמה דעות בגמרא במסכת ברכות על איזה עץ מדובר. יש דעה בגמרא שזה היה חיטה, יש דעה בגמרא שזה היה גפן, ויש דעה בגמרא, וזה ככה נראה על פי פשוטו של מקרא, שזה היה תאנה. גם חיטה, גם גפן, גם תאנה, הם כולם שותפים בקבוצה מכובדת של צמחים. שמה הצד המשותף בקבוצה המכובדת של הצמחים הללו? הם שבעה מינים שנתבחה בהם ארץ ישראל, גם התאנה, גם הגפן וגם החיטה. אז לא משנה לפי כל דעה מה שנגיד, איזה עץ זה היה, זה עץ חביב. ומה העץ הזה מביא איתו בחביבות שלו? למה קוראים לו עץ הדת? הוא מביא דת. העץ עצמו יש לו בתוכן שלו דברים מאוד חיוביים. רק מה? בא פה נחש, ואולי נוסיף עוד מילה. העץ הזה, האיסור לאכילת העץ, לפי הדעה שזה היה גפן כתוב, שהאיסור היה 3 שעות בסך הכל. ברגע שהשבת נכנסה, הרי האיסור היה ביום שאדם נברא, זה היה ביום השישי של הבריאה. באותו יום עצמו, איך שהשבת נכנסה, היה מיועד העץ הזה, לפי הדעה שזה היה גפן, שאדם הראשון יכין ממנו יין ויעשה עליו קידוש בליל שבת, זה היה התוכנית. זאת אומרת, כל האיסור היה 3 שעות בלבד. אז העץ עצמו הוא לא מושלל, להפך, הוא אמור לבוא אחר כך למטרה מאוד חיובית. רק מה? יש כאן בעיה של נחש שהוא פיתה והוא עבר על רצון השם והוא העביר על רצון השם. העץ עצמו הוא המייצג של הרצון האלוקי. הנחש הוא המייצג של הרוע והזוהמה והחושך של העולם. אז אם מסתכלים על הסיפור באופן חיצוני, אז באופן חיצוני מי גרם לכל התוצאה? הנחש. אבל אם מסתכלים על כל הסיפור באופן פנימי יותר, אז מי גרם לכל התוצאה הזו? בעצם מי תכנן, יותר נכון לומר, מי תכנן נורא חזו מפעלות השם? מי תכנן את המפעל הזה? הקדוש ברוך הוא. אז אם כך, יוצא שהרי הקדוש והגמרא לא מדברים על אותו דבר, הם מדברים על אותו מאורע, אבל הם מדברים על אותו מאורע ממבט אחר. הגמרא, שזה תורת הניגלה, בתורת הניגלה מסתכלים על כל דבר איך שהדברים נראים בניגלה, בחיצוניות. אז בניגלה ובחיצוניות, איך הסיפור הזה נראה? מי גרם לעניין? אומרת הגמרא שיש צדיקים כאלה שהם לא שייכים בכלל למוות, אבל למה הם מתו? בעטיו של מי? של נחש. כי בניגלה מסתכלים ואומרים, על פי סיפור הדברים בפשט, אז הנחש הסית וגרם. אבל הארי הקדוש הוא מבעלי הסוד, והוא מגלה את פנימיות התורה, את סודות התורה. אז הוא מסתכל על כל דבר במבט הפנימי של הדברים. אז במבט הפנימי של הדברים, אז בעצם הוא אומר, אחד מהאלה שמתו, במקרה זה הרמק, הוא כמו הארבעה. אבל מה הסיבה האמיתית? ותלית אותו על עץ. הוא בגלל העץ. העץ הוא לא דבר גרוע, העץ הוא לא דבר רע, העץ הוא דבר שהוא במהותו טוב. זאת אומרת, הוא בעצם מרמז לנו שזה שהרמק מסתלק מן העולם זה בגלל, מה הסיבה הפנימית? כי זה התוכנית האלוקית, ככה הוא רצה שהעולם ייראה, אז לכן זה מה שקרה. זה אופן אחד איך להסביר את המספד הזה של הארי הקדוש, שבעצם הוא מדבר על אותו עניין, אבל הוא לא אומר את הלשון של הגמרא, כי הוא מסתכל על אותו מקרה במבט פנימי ובמבט אחר. בעומק יותר, אומר הרבי, אפשר להסביר כאן משהו הרבה יותר נפלא, שבעצם אומר הרבי, הארי הקדוש בכלל לא מדבר על אותו דבר מה שהגמרא מדבר. לא כמו שהסברנו שעטיו של נחש ותלית אותו על עץ זה אותו דבר, רק זה הפנימיות והחיצוניות של אותו דבר. והרבי, לא, זה משהו אחר לגמרי. יש צדיקים שעליהם נאמר שהם מתו בעטיו של נחש, ויש צדיקים גדולים יותר שעליהם נאמר ותלית אותו על עץ. זה צדיקים אחרים לגמרי, זה משהו שונה לחלוטין. מה הפירוש? כדי להבין את זה נצטט משפט קצר שאומר האדמו"ר הזקן בתורה אור, בסוף פרשת משפטים בתורה אור. האדמו"ר הזקן מסביר שם את המאמר חז"ל הזה שהבאנו קודם, ארבעה מתו בעטיו של נחש. מה מסביר האדמו"ר הזקן? הוא אומר כך: אותם ארבעה הם צדיקים גמורים, בוודאות אין לנו שום ספק שמדובר שם בצדיקים גמורים. אבל מה? יש זוהמה בעולם. מי הביא את הזוהמה לעולם? זה הנחש. מה הזוהמה הזו עושה? היא מתפזרת לה בעולם והיא נדבקת אצל האנשים. אצל אחד היא נדבקת ועושה אצלו שמות, היא נדבקת אצלו וגורמת אצלו עניינים גסים ורעים, לא עלינו. יש כאילו שהם צדיקים גמורים. צדיקים גמורים פירושו שאין להם שום עניין של חטא ושום עניין של הפך הקדושה. בכלל הם צדיקים גמורים. הדמור הזקן אומר להם, הם צדיקים גמורים. אבל מה? משהו, איזשהו פירור קטן של הזוהמה של הנחש גם נתפסה אצלם. ומה זה בא לידי ביטוי שנתפס אצלם הזוהמה של הנחש? אז אומר הדמור הזקן, אתה יודע מה זה הזוהמה הזו של הנחש? הזוהמה של הנחש זה עניין של גסות הרוח. הפרוש גסות הרוח, גסות הרוח יכול להיות מהמובן הגס של המילה, פשוט אדם שהוא גס רוח, אדם שהוא גס רוח הוא גאוותן וכן הלאה. זה במובן הגס של המילה, זה אדם שהוא גאוותן וגס רוח. הקדוש ברוך הוא אומר עליו, הנה אני והוא יכולים לדור, וזה אחד מהמידות המגונות שמביאים איתם את כל השרשרת של הדברים הרעים. אבל יש גסות הרוח במובן הדין ביותר. מה הכוונה? מדובר בצדיק שמכיר את עצמו, מכיר את מעלותיו, מכיר את חסרונותיו. הוא עושה את הדברים שצריך לעשות. למה? כי זה טוב לו, כי זה ראוי לו. אז ההסתכלות הזו, המחשבה הזו, והיא כולה בקודש. מאיפה בכלל בא כזו מחשבה? דמו הזקן, אולי נביא עוד משפט שאומר בהמשך דבריו. הוא אומר, לפני החטא, מה היה המצב של אדם וחווה לפני החטא? כתוב הפסוק שהם עירומים, מה הכוונה? הם היו במצב כזה, הם היו עירומים לגמרי מהישות שלהם. מה הכוונה? הם לא הרגישו שום טובה לעצמם. כל כולם היה ביטוי של אלוקות בלבד. זה היה לפני החטא. מה גרם החטא? שירגישו את עצמם. ירגישו את עצמם באלוקות, בקדושה, אבל עצם הרגשת עצמם, אפילו כשזה בקדושה, עצם הרגשת עצמם, מאיפה בא כזו הרגשה? זה בא מהנחש. אז אם יש למישהו איזשהו שמץ קטן של ההרגשה הזו, זה נקרא שהנחש הגיע גם אליו. הזוהמה של הנחש נתפסה בו, בדקות שבדקות, אבל היא נתפסה בו.
גאווה
של קדושה, אבל גאווה מסוימת, גסות הרוח, או לא נקרא לזה גאווה, הרגשת עצמו. הוא מרגיש כמה הדבר טוב לו, כמה... אנחנו מתרגמים את זה במובן הרבה יותר גס בהתאם להסתכלות שלנו. אבל כן, לנו השגה בכאלו צדיקים גדולים, אבל גם אותם צדיקים גמורים, עצם ההרגשה הדקיקה הזו שקיימת אצלם, זה ביטוי של פירור קטן שבא מהנחש. ומכיוון שנדבק בהם פירור קטן כזה, אז לכן היה להם מוות, היה להם הפך החיים, דיינו הפסקה כדי לבטל מהם את העניין הזה. אבל אומר הארי הקדוש, לפני כן אולי נקדים עוד מעט, יהודי יש לו פנימיות וחיצוניות. גם בנשמה של יהודי יש פנימיות וחיצוניות. יש את החלקים הגלויים של הנשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה, ויש את החלק הכי פנימי של הנשמה, נקרא יחידה. יחידה שבנפש הוא הכי קדוש, הכי טהור, הכי נקי, ולא שייך שידבק בו שום דבר שלילי, אפילו לא בדקות שבדקות. היחידה שבנפש זה הניצוץ הבורא שנמצא בתוכנו. זה היחידה של הנפש. זה החלק הכי פנימי. החלק הכי פנימי, כתוב על זה בתניה, שכשאדם חוטא, אפילו בשעת החטא הייתה באומנה איתו. אפילו בשעת החטא, אז איזה חלקים של האדם שותפים לחלק? חלקים החיצוניים שלו. היחידה שבנפש לא נפגמת אף פעם. זה נשאר תמיד טהור ונקי, מה שנקרא ביידיש הפינטליד, נקודת היהדות. אז יש צדיקים מאוד מיוחדים, שאצלם הנקודה הזו הכי פנימית היא לא רק בפנימיות, היא כובשת את כל כולם. אין אצלם חיצוניות. היחידה שבנפש אצלם מאיר בכל חלקי הנשמה, אפילו בגוף הגשמי. כל כולם יחידה שבנפש. אם כל כולו נמצא ברמה הזו הגבוהה של יחידה שבנפש, אז לא שייך אצל צדיק הזה שום נגיעה, אפילו לא הקלה שבקלה או דקה שבדקה, בדבר ששייך לאיזשהו הרגשת עצמו. לא שייך. מדוע? כי כל זה שייך איפה? ברבדים החיצוניים. אבל ברובד הכי פנימי הרי זה לא שייך, ואצלו כל הפנימיות גלשה החוצה. כולו פנימיות. אז אם כולו פנימיות, אז זה לא שייך אצלו. אומר הרי הקדוש שרבי משה קורדיברו הרמק, הוא היה מסוג הצדיקים הללו שאי אפשר לומר להם שתיו של נחש קשור אליו. לא שייך. למה אי אפשר לומר עליו את זה? מכיוון שאצלו כל כולו הפנימיות היא העיקר והיא התפל והיא הכל. אין אצלו חיצוניות בכלל. כל כולו פנימיות. אז אם כך, איך ייתכן שהוא בכל אופן מת? הוא מת בגלל בעתיו של העץ, את עלית אותו על עץ. אצלו המוות זה לא לגריותה. אצל מי שהמוות הוא בגלל הנחש, אז המוות הוא לגריותה, כי צריך להפסיק איזה עניין דק של שלילה וצריך לעצור אותו. אבל אצלו המוות הוא למעליותה. זה ביטוי של רצון הבורא. לא בגלל שצריך להפסיק פה משהו, כי זה מה שכרגע הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, והוא כרגע מבטא את הרצון האלוקי בלי שום עניין שלילי. ודאי, אז אם כך יוצא
גם בעניין הדק,
בעניין הדק, ודאי. אם כך יוצא שמה שהארי הקדוש מדבר, הוא מדבר לא על הצדיקים שהגמרא מדברת עליהם. באופן הראשון ביארנו שמדבר על אותו דבר, רק הוא מסביר את הצד הפנימי של העניין ולא את הצד החיצוני. בעומק יותר יש לומר שהוא בכלל מדבר על רמה אחרת. הוא מדבר על צדיקים כאלה שכל הפנימיות שלהם פרצה החוצה. וזה דברים נפלאים ביותר שהרי הקדוש מגלה לנו על צדיק כזה גדול, רבי משה קורדיברו, שהוא יותר נעלה מאלה שהגמרא מזכירה את אותם ארבעה. בסיום העניין רבי אומר, אנחנו מדברים על כאלה דברים נפלאים, כאלה צדיקים גדולים, ועל צדיקים כאלה, ואנחנו עומדים ורק שומעים עליהם, אז יש את הביטוי הידוע, מי הוא זה ואיזה הוא אשר ערב ליבו לגשת אל אותם גדולים. במינים אחרות, מה כל זה שייך אלינו? מה אנחנו יכולים ללמוד בכלל להתקרב? הרי אפילו חלק אחד מני אלף, והרבה יותר מזה, אנחנו לא שייכים לגדולתם של כאלה אנשים. אנחנו רחוקים כמתחווי קשת ובעין ארוך הרבה יותר. אז בכלל, איך שייך לדבר? מה? אנחנו לא מדברים רק לספר על גדולתם, הרי הדברים צריכים ללמד גם אותם. רבי אומר שעל דרך מה שנאמר על משה רבינו, שהגמרא הרי מספרת שעל משה רבינו נאמר הפסוק מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם לעירה. הגמרא אומרת שלגבי משה רבינו זה מילתא זוטרא. יש עוד פרק בתניא שמה הוא מסביר, שלמרות שאף אחד לא נמצא ברמה של משה רבינו, יש בתניא שאומר שאפס קצהו ושמץ מינהו ממעלת משה רבינו, צריך כל אחד לסגל לעצמו באפס קצהו, בשמץ. זה שמץ, שמץ זה המשהו של המשהו של של הפסולת של השארית של השארית, תיקח ותסגל בחייך דבר שיהיה אפשר לומר שהתחברת על ידי זה למשה רבינו. בדרך זה אומר הרבי, זה שמספרים לנו על הרמק, הרי הקדוש מספר לנו על הרמה דברים כאלה נפלאים, זה כדי שכל אחד ייקח משהו מזה בחיים שלו, מה שהיה כשאנחנו נתקרב לגדולתו של הרמה. הרב אומר עד הרבה, להתקרב לגדולתו של הרמק בשם עצמינהו קל יותר מלהתקרב לאותם ארבעה שמתו בעציו של נחש. מדוע? כי אותם אלו שמתו בעציו של נחש, אנחנו אומרים, היה להם חיצוניות, היה להם פנימיות. טוב, פנימיות יש לכל אחד. מה עם חיצוניות? אז אצל כל אחד החיצוניות שלו יש שם הרבה זוהם. אז אותם כאלה גדולים, החיצוניות שלהם הייתה כל כך, כל כך תאורה, שמה שהיה להם זה רק שמץ קטן. טוב, להתקרב לזה, מי יכול להתקרב לזה? אבל דווקא לרמה של הרמה, אנחנו כן יכולים להתקרב. אי הוא יותר מעלה. והרבי, נראה את הרעיון בדברים שעומדים על גדולתו של הרמק, ואת הרעיון אנחנו צריכים לאמץ לעצמנו בפורמט קטן מאוד, אבל הכיוון. מה הרעיון של הדרך של הארי שמדבר על הרמק? שהפנימיות שולטת על הכל. זה בעצם הרעיון. תיקח את הפנימיות ותגרום לכך שכל כולך תחיה לפי מה שהפנימיות דורשת. זה בעצם הרעיון של הרמק. וזה בעצם אומר הרבי, ההוראה שכל אחד יכול ללמוד מזה, לפעול בעצמו. הרי הפנימיות שלנו היא רוצה רק לקיים את רצון השם. הפנימיות שלנו תמיד נקייה ותאורה, היא לא נפגמה אף פעם, לא יכולה להיפגם. כל הבעיות שיש לנו זה בחיצוניות. נגרום שהפנימיות תשתלט על חלקים נכבדים ונוספים מהחלקים החיצוניים שלנו. זה בעצם אצל הרמק, הוא כולו היה פנימיות, לא היה בכלל חיצוניות. אנחנו לא שייכים לרמה הזו בכלל אפילו לדבר על זה, אבל הכיוון, למה מספרים לנו על העניין? כדי שכל אחד יוכל ללמוד מה נדרש מאיתנו. נדרש מאיתנו לחיות ביום יום באופן מה שהפנימיות שלנו דורשת. מה הפנימיות של יהודי דורשת? יחידה ליחדך, להיות אחד ויחיד עם הקדוש ברוך הוא בכל פרט. אז בכל מחשבה, דיבור, מעשה שעומד ליהודי ויש לו את התאוות שלו שמושכים אותו לכיוונים בהמיים, אז יגיד לעצמו, אני צריך לגרום לכך שמי ינווט את המחשבה, דיבור ומעשה, מי ישלוט? הפנימיות. מה שהפנימיות דורשת, ככה אני אעשה. זה תהיה המחשבה שלי, זה יהיה הדיבור שלי. אצל הרמק, כל כולו היה פנימיות. זה הכיוון שכל יהודי צריך לחיות, באופן כזה שאנחנו נוכל להגיד שבתלית אותו הלץ, שזה יהיה על כל אחד ואחד. שכל אחד ואחד יתחבר לעניין הפנימי הזה שבתלית אותו הלץ. זה הרעיון הפנימי. הרבי אומר שבעזרת השם נסיים את השיחה, נראה מבפנים קטע אחד נקרא את לשונו של הרבי. הוא אומר שצריך להיות יפוצו מעיינותיך החוצה. צריך לקחת את המעיינות הפנימיים של פנימיות התורה ולהפיץ אותם החוצה, כמו הרעיון שדיברנו את הפנימיות להפיץ החוצה. וכשאדם יפיץ את המעיינות החוצה, חוצה לעצמו, חוצה ליהודי אחר, אז זה עצמו יגרום שבעזרת השם זה יבטל את כל העניינים הבלתי רצויים שיש לנו, שהרי הגלות נגרמה מפני חטאינו גלינו מארצנו, וכשהתבטל עניין החטאינו, אז בדרך ממנו יתבטל גם הגלינו, ושנזכה במהרה בימינו להתגלותו של מלך המשיח, וגאולה אמיתית ושלימה מיד ממש. אנחנו לא דיברנו להגיע לרמות, דיברנו להגיע לכיוון.
לכיוון.
אם הרבי אומר, אז אנחנו יכולים לא לחלוט איזה עגלה.